שמש בעיניים, רגליים יחפות במים. נו רק תעשי צעד אחד, פסיעה אחת וגענו.
רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. משפצים את המשרד, עוברים למשרד חדש, אורגד מגידו בעם. ריהוט למשרדים יד שנייה באיכות גבוהה ובמחירים שפויים. אורגד מגידו בעם, ריהוט זה כבר בידיים שלנו. חפשו בווייז, אורגד מגידו בעם, אזור תעשייה כפר קסם.
אם תביטו לימינכם, תוכלו לראות את היצירה המופתית של הצייר טוש פיינטר, שמושך את המכחול לאט לאט לצלילי
הקמפה. יצאתם לסיור במוזיאון, אבל חסר לכם קצת מלח פלפל. מוזיאון חדש בחדרה, מוזיאון המלח פלפל. בואו לראות אוסף מדהים של למעלה מ-20,000 זוגות מכל העולם, מכל החומרים ומכל הזמנים. חוויה לכל המשפחה שלא תשכח. לפרטים 050-684-9989. מוזיאון המלח פלפל בחדרה, חפשו אותנו בווייז.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
גם לפרקטים וקרמיקה דרוש אומן. יבוא ושיווק קרמיקה, כלים סניטריים, ארונות אמבטיה, פרקטים, דלתות פנים וחוץ, מקלחונים, בריקים, עריכים מצוירים, עריכי חוץ ועוד. 35 שנות ניסיון. בואו לאולם התצוגה הראשי ברחוב צאלון 21 במודיעין, 08-9710-555, או חפשו אותנו בווייז. אומן הפרקטים והקרמיקה, הולי בייגר.
הולי בייגר,
הולי בייגר, מתמחים בשירותי קייטרינג חלבי כשר למהדרין לכל אירוע ובכל רחבי הארץ. אירועים פרטיים ואירועי חברה. תפריט עשיר ומגוון הכולל מבחר מגשי ירקות וסלטים, מבחר גבינות, דגים מושנים, פשטידות, פסטות, קינוחים ועוד. מתמחים בעמדות הגשה לאירועי חברה. טלפון להזמנות 1-750-1110. הולי בייגר,
הולי בייגר,
1-750-1110. אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים שלנו. צהריים טובים לך שוקי, מה שלומך?
אהלן, ברוך השם, ברוך השם.
וצהריים טובים לאורחת המקסימה והיקרה שלנו, שושי ג'מבר, מה שלומך? בסדר, מעולה, טוב שאת כאן, ותכף נציג אותך בהרחבה. אם נשארו עוד איזה שני אנשים במדינה שלא מכירים אותך ואת הסיפור המדהים שלך, אז היום הם בטח יכירו כבר, ולא נתיר מישהו שלא מכיר את הסיפור המיוחד שלך. ואנחנו קודם כל נתחיל בשיר מיוחד ומקסים, המסע לארץ ישראל של שלמה גרוניך.
מתחתי אין סופו לפני, ואם מפגשים מחוץ לקופסה, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
לשמוע את השיר הזה של שלמה גרוניך, זה, אם אותי זה מצמרר, אז אני בטוחה שאותך זה לוקח למחוזות מאוד מאוד מרגשים.
לחלוטין. השיר הזה מסמל המון בכל מה שקשור לעלייה שלנו, וזה ריגשת אותי, הופתעתי.
אז שושי יקרה, מי את?
מי אני? אני שושי. בת 32, כרגע גרה בראש העין. אימא לשתי ילדים מקסימים.
זו אורחת שהגיעה הכי רחוק מבחינת מקום מגורים.
ראש העין.
בוודאי.
ממש התאמצה להגיע לכאן.
האמת שבאתי מתל אביב, במשרד, אז התאמצתי.
התאמצות הייתה כאן, זה אני יודעת שהייתה התאמצות.
לא, תזרמי איתנו, שושי. לא צריך להגיד את הכל. אפשר, את יודעת.
עכשיו אני יודעת.
לא לשקר, אבל לא להגיד.
אז את הסיפור שלי, מי שמכיר יודע שהפכתי ממנקה למנהלת בחברת הייטק.
אבל זה הסוף שלו.
נכון.
אני הולכת איתך עוד אחורה, ממש ממש ממש, אלייך כילדה צעירה, איפה את גדלה, איכן נולדת, איפה באמת המסלול חיים המרתק שלך, שבעצם הוביל אותך להמון המון מקומות.
אז אני גדלתי בפתח תקווה, בשכונת שעריה. נולדתי בארץ, בבאר שבע, להורים עולים מאתיופיה. שם בעצם היה אולפן קליטה, וכשהייתי בת שנתיים עברנו לפתח תקווה.
באיזה שנה הם עלו?
ב-84.
אוקיי.
אני נולדתי ב-86, אז ככה הספקתי ללמוד עברית מגיל מאוד מאוד צעיר. וזהו. אז בגדול אני גדלתי בשכונה של עולים, בעיקר אוכלוסייה אתיופית. בילדות שלי תמיד היה לי תחושה כזאת שאני פחות, שאני שונה. בגלל הצבע שלי, בגלל המקום שממנו אני באה, בגלל המעמד של ההורים שלי, בגלל המעמד של כל הסובבים אותי, משהו ב... חוויות שלי בחברה הישראלית, בבית ספר וכולי, גרם לי להרגיש כאילו אני פחות, כאילו
עם
אני...
עם כל זה שבעצם נולדת בארץ, וזה לא שעלית בעצם מאתיופיה או ממדינה אחרת, עם כל זה שבעצם נולדת כאן בארץ, הרגשת את איזושהי שונות.
בהחלט, כן.
ומה זה בא לידי ביטוי?
בתור ילדה, קודם כל, אני רואה את המאבקים שההורים שלי חווים. אם ניקח ככה 20 שנה אחורה, היה גם את התקרית עם הזריקת דם, שזה חוויה שאני בתור ילדה זוכרת. וזה כאב לי, זה כאב לי. זה היה אחד מהדברים שבאמת גרמו לי לחשוב שאני לא שווה מספיק. כי אם המדינה מתייחסת לדם שלי כפח, זה מה שהם בעצם עשו, זרקו את זה לפח, אז מה אני שווה, איזה סיכויים יש לי להצלחה בחיים האלה. היה לי נורא קשה באמת להאמין בעצמי ושאני אגיע למשהו, ועשיתי עם עצמי הרבה עבודה לאורך השנים כדי באמת להאמין בעצמי. אני יכולה להגיד לך בכנות שאימא שלי, עם כל הקשיים שהיא חוותה, והיא חוותה המון, ועדיין חובה, אגב, שזה עצוב, היא אף פעם לא ויתרה. היא תמיד הלכה ולמדה, והיא עבדה, הייתה עובדת בעבודות כפיים, אם זה במטבח ואם זה בניקיון. אני זוכרת ילדות שבה אמא הייתה עובדת בבוקר, חוזרת בצהריים להכין לנו לאכול, והולכת שוב לעבודה, כי צריך את הכסף ואין ברירה. היא גם הלכה ולמדה כל מיני קורסים כאלה ואחרים, היא שיפרה את העברית שלה, למדה אנגלית, הלכה לקורס מחשבים.
עכשיו אני רואה מאיפה מגיעים כל הכוחות שבך וכל ה...
בהחלט.
אני חושבת שאימא שלך היא סוג של מודל לחיקוי עבורך.
לגמרי. אני לגמרי נותנת לה את כל הקרדיט, היא גידלה 6 ילדים לבד. ואף פעם לא ויתרה. היא תמיד המשיכה והמשיכה והמשיכה, אפילו שסגרו לה דלתות בפנים, היא המשיכה לנסות משהו אחר, אז איזה ברירה יש לי? יש לי כזה מודל. ובגיל מסוים באמת הגעתי להבנה הזאת שאם אני לא יאמין בעצמי, אף אחד לא יאמין לי.
מתי זה קורה? בבית ספר יסודי? בתיכון? מתי זה קורה?
הייתי בבית ספר יסודי, הייתי בת 14, כשזה היה לי את הרגע...
כיתה ח' כזה.
כיתה ח' כזה, כן. אז זה תיכון כבר, לא, זה
לא,
יסודי.
לא, ח' כן, כן. זה, כאילו 14 זה לדעתי כיתה ח'. אבל בסדר, מה זה כן. משנה? ח', ת',
לא קריטי.
אי שם, בדיוק, אי שם.
הייתה לי חוויה... מאוד עמוקה עם עצמי. הייתי, החברים שלי בשכונה, את יודעת איך זה ילדים מקניטים, צוחקים עלייך וכולי.
לא היו עוד בני העדה האתיופית באזור שגרת?
לא, לא, היו, היו. זה ככה בין חברים, את יודעת, יש... בתור מישהי שהיא חסרת ביטחון, את תמיד אוספת עוד משהו כדי להוריד לך מהביטחון, וכאילו זה נמצא בכל מקום, וזה מתאסף, וזה... זה פשוט שם, ו...
זה, את יודעת, זה... אני מניחה ששמעת על חוק פרטו, שזה ה-80-20, שיכול להיות לנו יום, מה זה מוצלח, ובעבודה שלך היום, בטח חתירי, ואת תמצאי תכף עוד מלא מקומות שאפשר ככה להצביע על החוק הזה, שהוא בעצם אומר, אנחנו יכולים להיות 80% מרוצים מדברים שאמרו לנו והחמיאו לנו, והצלחות שהיה לנו במשך היום, השבוע, החודש, השנה, whatever, וה-20% האלה, שפתאום יעבור מישהו שאפילו את לא מכירה אותו, כלום, אין לך שום כלום, ויזרוק איזושהי מילה חסרת משמעות, אבל עם זה אנחנו נשאר. וה-20% האלה פתאום תופסים את הנפח הגדול הזה. נכון. וזה ככה מרגיש לי שזה בעצם מה שקרה שם בסובב הגיל 14.
כן, לגמרי. אני אשתף בחוויה עצמה. חברים שלי היו נוהגים להקליט אותי, כמו שאמרתי, בגלל נקודת חן שיש לי על הפנים. ויום אחד הם התחילו לקרוא לנקודת חן שלי בשמות. בתור ילדה זה מאוד כאב לי, כי נעלבתי, ושוב, עם כל החוסר ביטחון שהיה לי, זה לא בדיוק עזר להתרומם. ובאותו הרגע שהם צחקו עליי, לקחתי את זה נורא קשה, ורצתי הביתה. נכנסתי למקלחת, לקחתי סכין גילוח והתחלתי לנסות להסיר את הנקודת חן.
וואו, את זו היפה.
היפה.
אוקיי.
נקודת חן, כן.
היא כזו חיננית, חבל לך על הזמן.
לא ראיתי את זה בזמנו.
אני בטוחה.
וזה נורא כאב, וזה היה משפיל לראות את עצמי שם במראה, עושה כזה מעשה לעצמי, וברגע... כשהלכתי לישון, אמרתי לעצמי, אוקיי, זה נגמר, אין לי יותר נקודת חן, אין להם על מה לצחוק עליי. קמתי בבוקר, כולי מבסוטית, מסתכלת במראה, ועדיין הנקודת חן שם. לא רוצה ללכת. באותו רגע שוב רציתי לעשות את זה עוד הפעם. אמרתי, זה כאב, ואני התאמצתי כל כך... אני אצא מהקנטות האלה, זה מבחינתי הכרטיס יציאה שלי. וברגע שככה הרמתי את הסכין ו... פתאום הסתכלתי על עצמי במראה, קיבלתי כזאת כפה, וראיתי את עצמי שם, מכאיבה לעצמי, פוצעת את עצמי, בגלל שאחרים לא מקבלים אותי איך שאני. וזה היה רגע מאוד מאוד מכונן, כי מהמקומות הכי נמוכים שלי בחיים, התרוממתי הכי גבוה. ואני לגמרי מאמינה באנרגיה, וגם אם את באנרגיה שלילית, ברגע שאת הופכת אותה לחיובית, יכולה להיות הרבה הרבה יותר עוצמתית. וזה מה שקרה לי באותו רגע. הסתכלתי על עצמי במראה, ופשוט אמרתי לעצמי, שושי, את מהממת, את כל כך יפה.
לא יפה, יפה יפייה. אמרתי לך את זה עכשיו כשנפגשנו, כאילו ראיתי אותך עד היום, תמונות, עניינים, טלוויזיה וכאלה, אבל... מי שלא ראה אותך במציאות, אז באמת לא ראה את היופי שלך כמה שהוא מדהים. קודם כל, אני חושבת שהיופי הפנימי שבך הוא זה שניבט החוצה, האור הזה שיש בך בעיניים, הטוב לב הזה. אז גם אם לא היינו מכירות ואת הסיפור שאני מכירה, זה משהו שיכולתי ישר לומר ותאמיני לי. אני מספיק לי להסתכל על העיניים של האדם כדי ממש לראות עולם ומלואו. יפה יפייה, אמיתי.
וואי, שווה לבוא.
לגמרי, מה זאת אומרת? לגמרי.
תודה רבה. אני יכולה להגיד לך שזה חלק מהסוויץ' הזה שקרה לי באותו רגע. למדתי לאהוב את עצמי. וכשאתה אוהב את עצמך, לא משנה מאיפה אתה, איך אתה נראה, מה הגובה שלך, מה ההשכלה, אתה אוהב את עצמך ושלם עם מה שאלוהים נתן לך, אתה פשוט מקרין את זה החוצה. ובאותו רגע פשוט עשיתי על עצמי סוויץ', התחלתי לעבוד על עצמי בקטע חיובי. לא הסכמתי ליפול שוב למקום הנמוך הזה שהייתי בו, כי ראיתי בדיוק איפה אני נמצאת, והבנתי כמה זה פסול. ושם התחלתי לחלום. בתור ילדה חלמתי, את יודעת, ראיתי הרבה טלוויזיה, אמריקאית בעיקר, תמיד תמיד נמשכתי לאנגלית, הייתי לוקחת חתיכת דף ומסתירה את הכתוביות.
מדהים.
רק כדי שאני אלמד ואשנן, הייתי לוקחת שירים ומתרגמת אותם, כאילו, תמיד התחברתי לאמריקה והיה לי חלום לטוס ולטייל. ובאותו הרגע החלטתי, אוקיי, אני חוסכת מספיק כסף, אני רוצה לטייל בעולם. זה לא ייתכן שזאת המציאות שאני אשאר בה. וכך היה. כשהגעתי לגיל 23 בערך, הצלחתי לחסוך מספיק כסף. טסתי לארצות הברית, טיילתי קצת לאס וגאס, קליפורניה וכולי. ואז הגעתי לפילדלפיה. נכנסתי לקניון בשם קינג אוף פרשה, ופשוט ראיתי אותו שם, את האביר הלבן שלי. אני בכוונה אומרת לבן, כי איפשהו בילדות שלי, בתחושה הזאת של אני לא מספיק, אני לא שווה, משהו אמר לי שכדי לצאת מזה, אני צריכה להשתלב עם הלבן. אני צריכה את המישהו הזה שיעקור אותי, כי איזה סיכוי יש לנו.
זה בעצם לחכות שמישהו יעשה משהו עבורך, שזה בעצם משהו שאת היית צריכה לעשות אותו לעצמך.
בדיוק. כן קיבלתי את הקפה, כן קיבלתי את ההבנה העצמית, אבל בשלב הזה עדיין לא באמת הבנתי מה זה אומר. וכשראיתי אותו פשוט התאהבתי בו, מיידית. זה היה הדדי, ככה הוא אומר. ומהר מאוד התחלנו לדבר, ותוך כמה חודשים כבר התחתנו, ונכנסתי להיריון עם הילד הראשון שלי. הוא נולד שם בארצות הברית, וככה לאורך התקופה שהיינו חיים שם, היה לנו קשיים כלכליים. אני התחלתי תהליך של גרין קארד.
הוא אמריקאי?
הוא אמריקאי, okay. כן. אין לו יכולת להתאזרח בישראל, מלבד התהליך הרגיל. זאת אומרת שהוא לא עולה חדש, זאת הייתה הכוונה. ונכנסנו לקשיים כלכליים. ומאחר ולא סיימתי את התהליך של הגרין קארד, כי הייתי בהיריון ומניקה ויש תהליך רפואי וכולי, לא יכולתי להשלים. ובנקודה הזאת שהבן שלי היה בן חצי שנה, הגענו למצב שאו שאנחנו ברחוב, שאני עושה משהו. ובשלב הזה אמרתי לו שאני רוצה לחזור לארץ, כי פה זה הבית שלי, פה זה יכול להיות בידיים שלי באמת להגיע למשהו, כי בלי אשרת עבודה שם אני לא באמת יכולה לעשות. עם כל האהבה נתתי לזה צ'אנס באמת, וכשחזרנו לארץ, חזרנו לאותה שכונה, אותה שכונה שגדלתי בה.
בבאר שבע?
לא, בפתח תקווה.
בפתח תקווה,
כן.
אוקיי.
עברנו לגור בעצם עם אמא שלי, בדירת שלושה חדרים, יחד עם אח שלי הגדול, אחותי, הבעל, הבן, והייתי גם בהיריון שני. הצפיפות הייתה נורא קשה, את יודעת, זה יוצר מריבות כשצפוף ולא כיף ולא נעים, ולמרות שהיינו בקשיים כלכליים, זה פשוט היה יותר מדי, את יודעת, לסבול את זה.
זה בעצם היה סוג של לחזור אחורה.
ממש לחזור אחורה.
זאת אומרת, היית צריכה כאילו לטוס לארצות הברית כדי לקבל עוד איזושהי זריקת התעוררות, תרתי משמע. לחזור לארץ, להיות שוב כאילו במקום של הילדות, so called ילדות מה שנקרא, כדי בעצם להתעורר לגמרי ולהבין מה נכון לעשות.
נכון, בדיוק. אגב, הערת צד, אני יכולה להגיד לך שהטיול בארצות הברית עשה לי המון מבחינת הביטחון שלי והאהבה שלי לעצמי.
כמה זמן היית שם?
הייתי שם 3 שנים.
זה הרבה.
כן.
אני עוד לא הייתי אפילו 3 שניות. שוקי, היית בארצות הברית?
שומר על זכות השתיקה.
בסדר, אוקיי.
אני מאז שפתחתי את הרדיו לא הייתי בכלל בחול, אולי בחולון.
וואלה.
כן, לא יצא. עכשיו אני יכול.
אוקיי.
אז זהו, אבל בארצות
הברית... אנחנו נארגן לך ויזה.
עוד לא הייתי בארצות הברית. לא, בעצם הייתי פעם אחת.
אז תחליט.
הייתי פעם אחת.
אוקיי.
כשהייתי צעיר ו...
ורענן.
ורענן.
הבנתי.
כן, הייתי. פעם אחת.
עכשיו הוא רק רענן.
רק רענן. גם זה פחות. אנחנו נדבר גם על זה.
פרשי. אז שזה ממש המון המון זמן. תכף נעבור באמת להמשך הסיפור של מה שקורה בארץ, אבל אני כבר יכולה לזהות שבעצם יש כאן איזשהו חוט שזור, מגיל הנאורים, שזה המקום הזה של אני צריכה ללמוד לאהוב את עצמי, והקטע הזה שאת מפעם לפעם כאילו עולה במין סולם כזה של אהבה, אם היית יכולה ככה לתת איזשהו דימוי גרפי שכזה.
הערה, אני קוראת לזה.
כן, ממש, ממש ככה. כן. אז אנחנו נעשה לנו איזושהי אתנחתא מוזיקלית, ובחרתי עבורך את השיר של שירי מימון, תאהבי קצת את עצמך, שזה בדיוק מתאים לנו לרגע הזה.
ממש. איש לא זוכר את אותה מועקה שאת שוב מדחיקה כשהוא לא חוזר. אם ביקשת תשובה לא שמעת אף מילה, איך בסוף האמת יש תמיד מחילה, איך כשהוא מהסס את שוב מפילה. אתמול שרודף אותך לא מלטף ולא מבטר. אם ביקשת תשובה לא שמעת אף מילה, איך בסוף האמת יש תמיד מחילה, איך כשהוא מהסס
תמיד בדילמה, שוקי, אם להשמיע שירים או לא להשמיע שירים, או להשמיע גם שירים וגם את מה שקורה כאן בין לבין. אני אומרת, החלקים כאילו בלתי פורמליים, אני אקרא להם כך, בזמן שאנחנו שומעים את השירים, יש להם את החלק המאוד מאוד מיוחד ומשמעותי של כל מה שמתקיים כאן ומתרחש כאן. אני פשוט...
תשמעי, זה סיפור... קודם כל זה דבר מרענן, שיצאנו מהקטע של אני המסכנה פה.
נכון.
והיא עשתה פעולה.
נכון.
שזה יותר יפה, כי אתה יודע, תמיד אפשר לשקוע ברחמים עצמיים, וזהו.
בקורבנות.
ועוד עם מה שסיפרת עד עכשיו, אז בכלל היית אמורה לשבת בבית ולהיות בדיכאון טוטלי. אז אם אני לוקח מכאן משהו, זה את ה...
נחישות
והחוסר רצון לוותר, ולא להגיד זה מה יש וכולם אשמים ועכשיו אני, יש לי את מי להאשים. פשוט בחרת לעשות מעשה.
לא כל כך פשוט, אבל כן.
לא פשוט, בהחלט שלא. זה דברים שחומרים, הלוואי והרבה אנשים שאני מכיר היו עושים מעשים כאלה.
לגמרי. תן לי לתקן אותך, זה מאוד פשוט. זה רק עניין של לקחת אחריות.
אז היא אמרה, נכון. אז לקחת אחריות.
לקחת אחריות, אתה יודע, זה לא פשוט בכלל. ממש לא פשוט.
תראי, היא יכלה לבוא מהנקודה של אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, עשו לי, סידרו אותי, עבדו עליי. אבל היא בחרה להגיד, אוקיי, זה מה יש, ומפה אני צריכה להתפתח ולהתקדם.
נכון, נכון. תראה, בשנים שאת מדברת שהייתה עלייה הגדולה, אז אני בשנים ההן הייתי מורה, ולימדתי ברמת הגולן, בקצרין, והגיעו המון המון עולים חדשים מאתיופיה, ובאמת למי שהיה קשה זה להורים, לשכבה הזאת של ההורים, זה היה קשה לילדים הצעירים, פחות. כי הם הגיעו בעצם לחממה, לקצרין, זה סוג של חממה. אז הורים שבאמת לא ויתרו לעצמם, אז באמת נשארו שם. והיו כאלה שהיה קשה להם גם הקטע הזה של הריחוק מהקהילה שלהם, כי חלקם היו מן הסתם גם במרכז, גם בבת ים היו המון, ובכל מיני ערים, כמו שאת אומרת גם בפתח תקווה. ולאט לאט ככה הם עזבו, 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 ונותרו, אולי נותרה איזה משפחה אחת או שתיים, אבל מה שחימם את הלב זה היה לראות את הילדים, את הקשר הטוב של הילדים והפעולות שאנחנו עשינו כדי לקרב. ואת אומרת לי אחריות. אחריות זה לא כזה פשוט, כי אם אנחנו לוקחים את המילה אחריות, היא מתחילה מאלף ומסתיימת באות תף. ואני אומרת, כמו שאין חצי הריון, אין חצי אחריות. זה או שאנחנו לוקחים או שלא לוקחים. זה כאילו מאלף עטף וכל מה שמקופל שם בפנים. בכלל, אני, וזה לא המצאה שלי, לא לוקחת קרדיט על זה, אבל אני מרבה להשתמש בזה כבר עשרות של שנים, כשלוקחים את המילה אחריות ומסתכלים איזה אות עוקבת אחר אות, אז האות השנייה היא חטא, שזה אח. שקודם כל יש פה את העניין הזה של האחווה, העניין הזה של ראות, הקטע הזה של איך אני לוקח את המילה אחריות, ובאמת אני מפתחת את המקום הזה. אחרי זה מוסיפים את האות רש, האחר, כל הנושא הזה של האכלה. איך אני מסתכלת על האחר, איך אני מביאה את החברות הזאת אל המקום הזה. אחר כך יש את היוד הקטנה הזו, שכבר אנחנו שם נמצאים למקום של לשמש איזשהו מודלינג, כשאת אומרת כבר לאנשים, תסתכלו עליי, בואו אחריי. אחר כך גם אחריו, ובסוף מגיעה באמת עטף. אז אחריות צריך להיות עם איזושהי עוצמה. אני כתבתי בפרומו של התוכנית, שתגיע להתארך כאן אישה כזו וכזו וכזו, ואצילת נפש. ואני חושבת שאת בהחלט אישה מדהימה. וזה לא פשוט בכלל לקום ולהגיד, אני לוקחת אחריות. כי אחריות צריך לקחת על עצמנו. אני לא יכולה לתת לך אחריות. ממש לא. וזה פשוט, באמת, לא פשוט, זה ככה ביטוי שלא יודעת איך הוא נכנס לנו, אבל מעורר מעבר להערצה, אמיתי לגמרי.
מדהים, אז מבחינתי זה פשוט. כנראה כי סיגלתי לעצמי את החשיבה הזאת, ואני לא מסירה מעצמי את האחריות ברמה של אני אלך לרווחה אם יעזרו לי, או לחפש על מי להישען. לקחת אחריות מבחינתי זה אומר לסמוך אך ורק על עצמך.
נכון.
כדי להגיע למשהו. יש משפט שאומר, מספיק בן אדם אחד שיאמין בך.
נכון.
אני מאמינה שמספיק שאתה תאמין בך, ואתה תמצא את הבן אדם הזה. זאת אומרת, האחריות היא תמיד אצלנו, וזה בגישה. לזה הייתה הכוונה.
לגמרי, לגמרי. ואז בעצם אנחנו הגענו לשלב הזה שאת מספרת, שאת מוצאת את עצמך בבית, עם אמא, עם האחים, עם הבעל, עם ילד אחד, ובהיריון שני, ואז מה קורה בעצם?
אז יצאנו לשכור דירה. ללא כסף, אבל עשינו את המאמצים כדי באמת שזה יתאפשר. וחודשיים בערך, אחרי שהבת שלי נולדה, קיבלתי חשבון חשמל. שזה היה בעצם התראה לפני ניתוק. ראיתי שחור. כאילו, איך אני אעביר את החורף? זה היה תקופה של החורף, לא ידעתי מה אני עושה עם שתי תינוקות בבית, בלי חימום, בלי מקרר. זה הדבר הכי בסיסי כדי להתקיים. ובאותו רגע, ממש כמו בסיטואציה עם המראה, שתקלתי על עצמי ואמרתי לעצמי, או שאני באמת מחפשת הרווחה, מחפשת את אמא, מחפשת חברים, מחפשת להלוות כספים וכו', או שאני לוקחת אחריות, ואני מובילה את עצמי להצלחה. באותו רגע החלטתי. אני לוקחת את האחריות על עצמי. ואני ממקדת עצמי על מה שאני באמת רוצה. עכשיו, אני לא אשקר לך ואגיד לך שזה בא לי בטבעיות, ממש לא. וגם ההשראה מאימא הייתה מעולה, אבל זה לא היה מספיק. חיפשתי השראה באינטרנט, חיפשתי ביוטיוב, חיפשתי בגוגל, ממש חיפשתי איך לשאוב השראה, איך לנווט את עצמי למחשבה חיובית, איך לנווט את עצמי להצלחה. ויש המון המון דברים, אין לנו מספיק זמן כדי שאני אציין, אבל אחד הדברים המאוד מאוד חשובים באמת כדי לפקס את עצמך זה לבנות את המסגרת. מה זה אומר? הכנתי לי רשימה ממש של מה אני רוצה. אוקיי, אני לא יודעת איזה קריירה אני מחפשת או איזה עבודה, אבל אני כן יודעת שאני רוצה משכורת בסכום מסוים. סכום שאני אוכל לכלכל את עצמי ואת הילדים שלי.
איפה הבעל ב...
אני מגיעה לזה בדיוק.
אוקיי.
ידעתי שגם אני מחפשת משרת אם, משרה עם גמישות. כי היה לי ברור שזה לא הולך להמשיך היחסים בינינו, וידעתי שאני הולכת להיות לבד, ועם כל הכאב וכל הצער וכל הפחדים, לא הייתי מוכנה להתפשר. אז זה היה הדבר השני. הדבר השלישי היה, תמיד חלמתי לעבוד עם מחשבים, תמיד רציתי לעבוד עם מחשבים, תמיד הייתי טובה במחשבים. כאילו אני הייתי הזאת עם החבר'ה שאם מישהו היה לו איזושהי בעיה בטלפון או במחשב, שושי, תעזרי לי. זאת אומרת, היה לי תחוש טבעי כזה, וזה נורא משך אותי. תמיד חלמתי לשבת ולעבוד במשרד. כשהייתי קטנה ראיתי את זה בגדר חלום, כאילו הלוואי. אבל באותה נקודה אמרתי, זה מה שאני רוצה. וכשהיה לי את המסגרת, היה לי נורא קל אחרי זה לזהות את התמונה. כי כשאת יודעת מה את מחפשת, את מצליחה לזהות את זה. כשאת לא יודעת, גם אם זה יהיה מול הפרצוף שלך, את לא תזהי. ולכן זה חלק מאוד מאוד חשוב. דבר נוסף היה ש... ממש דמיינתי את עצמי בסיטואציה. דמיינתי את עצמי יושבת במשרד, ראיתי את המקלדת, את העכבר, את המסך, איך השיער שלי מסודר, ממש מה אני לובשת, איך אני יושבת בחדרי ישיבות, אפילו הקצנתי. והתחושות...
זו לא הקצנה, אגב. אחד מהדברים שאני עושה, אני גם מאמנת. כן. מאמנת אישית. ואחד השלבים בתוך תהליך של אימון, כשמגיעים עם אדם למקום של מה הוא רוצה לעשות, לאו דווקא מבחינת תעסוקה, אלא לא משנה לאיזה כיוון הולכים, אז באמת הולכים למקום הזה של בוא תאר לי את זה, בוא תיתן לי את זה באמת ברמת סרט, בוא תגיד לי פריים אחרי פריים, וזה בדיוק מה שאת עשית לעצמך, ממש ככה, ממש.
כן, ולדמיין את זה, זה עוד איזשהו פקטור שהוא מאוד משמעותי,
נכון,
כי כשאת מרגישה את זה, את יכולה לראות את עצמך שם.
אני עוצרת אותך רק כדי לציין בפנייך שיש המון המון תגובות כאן אצלי ב-Watch a Party, וגם חברות שהתראיינו פה בעבר, כמו למשל חנה רן, שהיא סופרת, סבתא חנה שחיברה, שכותבת לך כל הכבוד, אישה עם אומץ, ועוד חברה מקסימה שהייתה גם היא שהתארחה כאן, דליה, וכותבת לך שאת מעוררת השראה, שפו ואת נפלאה, ועוד המון המון תגובות שבעצם הן כאלה מהסוג הזה, כי זה בהחלט לעורר המון המון השראה. איך זה להגיע במקום כל כך סוג של נמוך, ולא ליפול ממנו לעומקים נמוכים יותר, אלא נהפוך הוא לעשות קפיצה. זה כמו להגיע מהמינוס ולעלות למעלה לפנטאוס ולשמר ממש את המקום הזה. אני מסתכלת על השעון ואני אומרת לעצמי, לא, אנחנו לא נשקיע את הזמן בעוד שיר, כי אני חושבת שהדברים שאת אומרת כאן הם כל כך חשובים, יש כאן מסרים כל כך חשובים, לא רק לעולים חדשים. זה, המסרים שלך הם חוצים, זה מתאים לילדים קטנים, זה מתאים לנשים בשלבים כאלה ואחרים, זה מתאים לגברים. אני חושבת שהמסרים שאת מוסרת כאן, הם לכל אחד, ממש הם חוצים.
מסכימה איתך, גם לזוגיות אגב.
לגמרי.
זה נוגע בכל תחום מהחיים, וקודם כל רציתי להגיד תודה לנשים הנפלאות שמפרגנות, וככה להגיב על מה שאמרת, לכל אחד יש את הסטנדרט שלו, ולהיות מסוגל באמת לקום מהמקום הכי נמוך ולעלות גבוה, זה להגדיר לעצמך את הסטנדרט. אם אתה בוחר להישאר בלמטה, זה כי זה הסטנדרט שאתה מציב לעצמך. ולי היה חשוב להיות ברורה עם הסטנדרט שלי, ולא לוותר לעצמי, כי זה לא רק אני, יש לי שתי ילדים להאכיל ולדאוג להם, ולא רק זה.
בני כמה הם היום?
7 ו-4.
איך קוראים להם?
5. עליה ורביד.
מקסימים. כן. איזה כיף, איזה כיף. אתם אולי לא רואים את זה, אבל רק ששושי ציינה את השמות שלהם, שמדברת עליהם, אתם צריכים לראות את הברק ואת האור של ההתרגשות ושל האהבה בעיניים. ואז איך את מגיעה בעצם לכל הקטע הזה של מחשבים שכל כך רצית וכל כך אהבת?
אז ככה, מאחר והיה לי נורא נורא ברור בדיוק מה אני מחפשת, ידעתי שאני צריכה כסף מיידית. אין לי זמן לחלומות עכשיו בקיץ. אז התחלתי לעבוד בניקיון. זה כסף מהיר, זה פחות שעות שאני יכולה לחזור לבת שלי שהייתה תינוקת. וזה הרבה יחסית לכמות
מי
זמן.
מי מטפל בה? מי שומר עליה בשעות שאת עובדת?
אמא שלי עזרה לי, גם אבא של הילדים היה באותה תקופה. הוא גם עזר, הוא לא בדיוק עבד, אז הוא יכל. בתוך כדי שאני מנקה, הגשתי קורות חיים לכל מיני מקומות וחיפשתי עבודה, אבל כל עוד זה לא נפל ברשימה שלי שלא הייתי מוכנה לוותר.
לא
הייתי מוכנה לקחת.
מדהים.
ואז יום אחד פנה אל האח שלי, שהוא היה עובד אצל הקבלן בווקמי, זה החברת הייטק שאני עובדת בה, והוא אמר לי, תקשיבי, הקבלן, החברת ניקיון סיימה את החוזה שלה עם ווקמי, ואנחנו רוצים, הקבלן לקח על עצמו את החוזה, הוא רוצה לראות אם הוא יוכל לפתח את האופרציה הזאת. והוא אמר לי, כדאי לך לבוא, זה יכול להיות כסף טוב, זה גם בשעות הערב, שעות שאת תוכלי, שהילדים ישנים, אז את לא מפסידה יותר מדי זמן. ומי יודע, אולי משם תצליחי להתפתח. התנגדתי בכל תוקף בהתחלה, כי כאילו, אם הוא רוצה שאני אבוא למשהו שרק מתחיל, הוא כנראה ירצה שאני אשקיע את עצמי בתוך זה. ואני באופן טבעי, כל דבר שאני עושה, אם החלטתי לעשות, אני עושה עד הסוף.
טוטלית.
כן, ונורא פחדתי להישאב לתוך זה. אבל ככה, אחרי כמה וכמה פעמים שהוא ככה חזר אליי ואמר לי, עצרתי רגע לחשוב, ואז אמרתי לעצמי, רגע, כל מה שאני שואפת לעצמי, זה בדיוק זה. זה הייטק, זה מחשבים, זה סביבת עבודה כזאת, תראה, צעירה ודינמית. זה שעות שבאמת, ממה ששמעתי, יש הרבה גמישות, וזה די מתאים. ואמרתי לעצמי, אוקיי, יכול להיות שפה יכולה לבוא ההזדמנות שלי. עכשיו, אני לא אגיד לך שאחשר שהלכתי לשם לניקיון, ידעתי שאני אעבוד שם. לא. מבחינתי זה היה הזדמנות להתקרב לאנשים, שנמצאים במעמד שבו הייתי רוצה להיות, ואם לא מהם אני אגיע למשהו, הם יעזרו לי להגיע למשהו. ובאמת לקחתי את העבודה הזאת כדי שאולי אני אמצא את ההזדמנות הבאה שלי. וברגע שהגעתי לשם, זה פשוט היה נראה כמו כל מה שדמיינתי לעצמי, כאילו המשרד היפה וכל מה שתיארתי לפני רגע. כל כך נהניתי להיות שם, שכשהייתי מנקה, הייתי מנקה באמת, בהתלהבות, והייתי מחייכת לאנשים, ומדברת, וכאילו, את מכירה את הסיטואציות האלה, אולי את לא מכירה, אבל כמה מביך זה יכול להיות כשאת באה להרים למישהו את ההשפעה. כאילו, גם אם תסתכלי, הרבה פעמים אנחנו לא באמת שמים לב למנקים, אבל אם תשימי לב, תראי שהם נורא מכונסים, משתדלים לא לעשות רעש, לא רוצים נכון. להפריע לך יותר מדי, רוצים להיות שקופים.
נכון.
או שלא בהכרח, אבל הם מרגישים שהם כאלה.
נכון.
אני לא הייתי כזאת, הייתי מרימה לך את השקית זבל, ואומרת לך שלום, ומחייכת. הייתי יוצרת אינטראקציה עם אנשים בצורה חיובית, זה תפס אותם לא מוכנים. הם לא ציפו שמנקה תהיה כזאת בעלת ביטחון, ותתהלך ככה ותדבר.
ואינטלקטואלית.
כן.
וחברתית, כי בדרך כלל אנשים, אני לא אגיד בדרך כלל, אבל חלק מהאנשים שעובדים בעבודות קשות כאלה, אז הם טרודים בעוד כל כך הרבה דברים. זה לא אומר שהם לא אינטלקטואלים, ממש לא, לא קשור בכלל, כי אנחנו יכולים לראות את זה בכל מיני מקומות. יש לדוגמה גם העלייה הרוסית שהגיעו בזמנו עם תארים גבוהים, ומצאו את עצמם גם עוסקים בעבודות של ניקיון. אבל אנשים באים, רוצים לתת את העבודה, לעשות את העבודה, בלי להפריע, אל תפריע לי, אני לא אפריע לך, וללכת.
אז מבחינתי זה לא היה זה, מבחינתי אני שם ויש סיבה. וממש התחלתי לדבר עם אנשים שם, זוכרת שאמרתי לך על האנגלית.
כן.
אז הייתה לי אנגלית מאוד מאוד טובה, ומי שהיה עובד בשעות הערב זה אנשי מחירות שעובדים מול חול. שוחחתי איתם באנגלית, סיפרתי להם, שיתפתי אותם במצב שלי, אמרתי להם מה אני מחפשת, תיארתי להם את סוגי העבודות שעשיתי בעבר, ממש חיפשתי את זה. וככה במקרה אחד מהעובדים שעדיין עד היום עובד בחברה, שמו עידו פז, הוא פנה אליי ואמר לי, שמעתי אותך ככה מדברת על זה שאת מחפשת איזושהי הזדמנות, ורציתי לשאול אותך, טובה במחשבים? ישר שהוא שאל אותי, אמרתי לו כן. אז הוא אמר, תקשיבי, יש משרת QA, שזה בדיקות תוכנה, שנפתחה פנימית בתוך החברה, וכל מה שצריך זה בעיקר אנגלית וחוש טכני למחשבים. הוא אמר לו, לא צריך ניסיון קודם או משהו כזה, ושהוא ינסה להשיג לי רעיון. עכשיו, באותו רגע שראיתי את ההזדמנות, תפסתי אותו בשתי הידיים ואמרתי לו, עידו, אתה לא מנסה להשיג לי את ההזדמנות, אתה משיג לי.
לגמרי.
ובאותו הערב, חזרתי כבר הביתה בערך בחצות, משהו כזה, הילד שלי בדיוק הוציא שיניים והיה לו חום והוא בכה וכולי וזה. טיפלתי בו, הרגעתי אותו, השכבתי אותו לישון, ואיכשהו נרדם, קפצתי מהמיטה שלו, פתחתי את הלפטופ ועשיתי גוגל, walk me. קראתי כל מה שאפשר לקרוא על החברה, הורדתי את האדיטור, שזה בעצם המוצר של החברה, שהוא היה חינמי. וממש התחלתי ללמוד אותו מאלף ועד טף. למחרת בערב, כשהגעתי שוב למשרד, לקחתי פתק קטן ורשמתי לעידו, אני מוכנה לרעיון שלי, אני מכירה את המוצר. ומהר מאוד השיחה, הרעיון הראשוני הגיע, שהיה באנגלית. זה קצת תפס אותי לא מוכנה, כי לא התראיינתי בשפה האנגלית שהיא גבוהה. שפת, תדעת, רחוב. ובכל זאת התאפסתי על עצמי, ובאמת השיחה צלחה, ומשם העבירו לי מספר מבחנים, רעיונות פרונטליים וכולי. ולאחר משהו כמו 6 או 7 מבחנים וכל העניינים האלה, נאמר לי שבאמת הביצועים שלי היו מאוד מאוד טובים ושהם מאוד מאוד התרשמו, אבל הם עדיין רוצים לבדוק עוד אופציות נוספות. עכשיו באותו רגע ממש הרגשתי טוב עם התגובה הזאת, כי ידעתי שאם הם יחזרו אליי, זה כי זה באמת הגיע לי ב-100%. לא חיפשתי שעשו לי טובה. רציתי שיראו את הכישרון שלי ולהרוויח את זה בזכות זה. וכעבור 3 שבועות בערך, יצרו איתי קשר שוב. עכשיו, היה לי די ברור באותו רגע, אבל עצרתי את עצמי מלהתלהב. כי אם לא יודעת, אולי הם רוצים להביא לי עוד מבחן, או להציע לי משהו אחר. לא רציתי לקפוץ מהר מדי.
שלא להתאכזב.
כן, בדיוק. והם הזמינו אותי למשרד, וכשנכנסתי לחדר ישיבות, היה שם הדירקטור, המנהלת של המשרה, מנהלת נוספת ומנהלת משאבי אנוש. והם אמרו לי, בחנו עוד 3 מועמדים לתפקיד הזה. לשניים מתוכם יש מעל שנה ניסיון בתחום ה-QA. אבל את עברת את כולם בכל השלבים.
מדהים. מדהים.
קיבלתי את
העבודה. מדהים, פשוט, פשוט. מדהים ומרגש. אני מסתכלת על עוד כל מיני תגובות שמגיעות, על האומץ שלך, איזו אישה מיוחדת, דברים שהם בעצם מתחברים לתוך כל השיח המרגש הזה. ממש, ממש, ממש. אני חושבת שאנחנו נעשה לנו עכשיו איזושהי אתנחתא מוזיקלית. הכי מתאים לנו עכשיו לשמוע את דני רובס עם מה שהוא מתחיל. קיבלנו את העבודה, אז אנחנו צריכים לשמוע את דני רובס.
מה שהוא מתחיל מתגלגל ברחובות, מה שהוא אחר יורד במדרגות, מה שהוא קורא תופס לו בזנב, מה שהוא חדש מתחיל אצלי עכשיו. מי שהוא מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, ומי שהוא אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצר, מה שהוא חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים ביני המון, את עיניי תראי ומה גם נקרי. ניסים קורים הכל עוד אפשרי,
לעיר העסוקה, חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעה, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, ריח מתוקים מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מתחברות לקו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. אני עוד פה לבד, זוג צעיר עובר מחזיק לו יד ביד, מעבר לפינה פנים חיוך רחב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, מתחיל אצלי עכשיו.
אז משהו חדש התחיל אצלך עכשיו, והתחלת בעצם משרה חדשה, ולפני שאנחנו נעבור לשמוע על המשרה, כל אורח וכל אורחת שמגיעים אליי לכאן לאולפן, מקבלים ממני מזכרת תעודה במתנה. כן. וזה בשבילך יקרה שלי. ואני אקריא רק את הציטוט שבחרתי של אנג'לינה ג'ולי. אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. ואני חושבת שבטח לביטוי הזה, אז זה בשבילך ממש באהבה גדולה לגמרי. ממש, ממש. שוקי עושה לנו קולות של נשיקה. טוב שזה רק נשיקה. אני בטוחה שלמשפט הזה את יכולה להתחבר. ולתת לנו באמת את המסרים המאוד מאוד ממוקדים, כי הזמן שלנו, אני יכולתי להישאר איתך פה לפחות שבוע ימים, אבל הזמן שלנו מראה שהוא באמת הולך ומתקצר. אז מה במיקוד הזה? מה תופסת כליבה ואת זה באמת להעביר כמסר? כי אני יודעת שבאמת היום את נמצאת בחברה, את מנהלת בתפקיד בכיר, בפרספקטיבה של זמן, לסובב את הראש לאחור ולהסתכל על אותה ילדה קטנה, יפהפייה קטנה, שגדלה להיות אישה גדולה, יפהפייה. את מה את אומרת היום אני שמה, ואת זה אני נותנת כסוג של מתנה לצופים, או לצופות.
האמת ש...
רגע, נסדר אותו קצת. סבבה. זהו.
שומעים, כן?
כן.
אז ככה, האמת שיש איזה סרטון שעשיתי בקבוצת פייסבוק שנקראת אוכלוסיית 5%, שהוא מעביר את המסר שלי חד וברור, זה שכל עוד לא עצרנו, לא נכשלנו. ברגע שאנחנו מרימים ידיים, נכשלנו. יכול להיות שלא הצליח פעם אחת, יכול להיות שלא הצליח פעם שנייה, יכול להיות מיליון פעם, אבל מי שמתמיד מצליח, וחשוב להתמיד ולהאמין שזה יקרה. זה המסך הכי... יש לי עוד מלא, אבל...
לכי על זה, יש לנו עוד זמן. עד ששוקי לא מאותת לנו, אנחנו כאן. נכון, שוקי?
ותאמיני לי, כשהוא מאותת, אז הוא מאותת.
בדיוק.
חוץ מהחשמל בכיסא, הכל אני מפעיל.
לא, היום אתה לא מפעיל את הכיסא החשמלי.
תלוי.
לא, לא, אנחנו נלך יפה, אנחנו נצא מכאן.
אני מפחד שאני לא אכווץ אותה עוד
יותר. לא, 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 לא. לא, אז תפעיל את שלה אצלי, שהתכווץ אצלי פעמיים.
החלפתם כיסאות, נכון?
בדיוק.
אז עכשיו החשמל...
הקיבוץ, בדיוק.
הקיבוץ עבר.
עוד מסר. לאהוב את עצמך ולעשות מה שאתה באמת אוהב. הרבה פעמים אנחנו הולכים אחרי הכסף או אחרי מה שמצפים מאיתנו, המשפחה, החברים וכו'. אבל כשאתה עושה משהו שאתה באמת אוהב, אתה נותן לזה את כל הלב. וכשאתה שם את הלב, אין מצב שתיכשל. אני לגמרי מאמינה בזה, וכל דבר שבאמת עשיתי ממקום של זה מה שאני רוצה, הצליח. וזה כולל גם לחשוף את הסיפור שלי ולהגיע לאלפי אנשים ולתת השראה. זה גם היה עוד איזשהו יעד שרציתי
לגמרי, לעצמי. לגמרי. אני חושבת שאת, מעבר לכל הדברים שאמרתי, אני חושבת שאת בחורה, אישה, אמיצה. ולמה אמיצה? אני חושבת ש... להיות אמיץ זה לעשות איזושהי פעולה שיש בה המון המון מאמץ. זה מה ששונה לדעמי לפחות מגיבור. גיבור זה משהו כאילו כאן ועכשיו שאין לי זמן לחשוב על זה. אבל אומץ זה איזושהי פעולה מתמשכת. ואת בפירוש בחורה, אישה אמיצה. אני חושבת שגם לבוא ולא להסתיר את הסיפור, יכולת הרי לשים את זה בצד. ולהגיד בסדר, יאללה, מה שהיה היה, אלפת מת מה שנקרא, אני לא מסתכלת על העבר, לא מעניין אותי פדיחה, מה פתאום אני אדבר על קטע של לנקות וכאלה, ואני אומרת, כל הכבוד לך, אני לא חוויתי ילדות כזו קשה, אבל בגיל הנאורים, כן, כשהיו מגיעות החופשות, אז כן יצאנו לעבוד, וכן עשינו כל מיני דברים שתמיד אני מספרת אותם לילדים שלי, או איפה שצריך, גם אם זה לעבוד בכל מיני מפעלים הזויים. נכון שזה היה רק בקיץ, אבל לדעת ולשים את הדברים ולספר עליהם גם היום, זה לבוא ולהגיד, כן, אני בטוחה בעצמי, ואני כל כך שלמה עם מה שעשיתי ועם המסלול של החיים שלי, וכמובן שיש דברים ששגינו בהם, איפה המקום באמת ללמוד, אפילו המיקרופון שלך התרגש, את רואה, איפה באמת המקום ללמוד, ובאמת לעשות את ההחלטות הנכונות, לא להגיע לאותם מקומות ולשגות שם. עשינו טעויות, סבבה, איפה אנחנו ממשיכים ומתקדמים. מעבר לזה, אני חושבת שאת באה ונותנת כאן באמת המון המון כוח. התוכנית הזו גם אני חושבת שהיא נותנת בזה הרגע, ואחר כך היא תהיה גם באוויר, והיא תהיה גם ביוטיוב כמובן, ואפשר יהיה תמיד לשמוע. בשבוע הבא לא תהיה לנו תוכנית, כי בשבוע הבא אני טסה מחר לשוויץ, לכנס גדול.
לא צריכה להשוויץ.
אני דווקא כן רוצה להשוויץ בעניין הזה. אם זאת הייתה נסיעה של טיולים, אז לא, כי אתה יודע שהעניינים האישיים שלי הם... אבל הטיסה לשוויץ היא לכנס גדול, לרגל 100 שנים להיווסדות איגוד הנשים האקדמיות, איגוד שהוקם לפני 100 שנים, איגוד בינלאומי, וכאן בארץ יש לנו את הסניף בירושלים ובתל אביב, ולפני חצי שנה פתחנו את הסניף במחוז הצפון, אז אני אסה לייצג את המדינה, כשבעצם כל מה שלנגד עינינו זה איפה אנחנו הנשים המתנדבות, נכוון את אותן נערות ונשים שנפגוש בדרך, ואנחנו נעשה את זה גם בצורה מסודרת בעתיד, לגבי הקטע הזה של חשיבותה של ההשכלה. אז בהחלט, ההגעה שלך לכאן, שושי, הייתה מאוד מאוד מתאימה, ומוציאה אותי מהארץ, ולייצג אותה בהכי בכבוד שיש. ואני רוצה להודות לך, ואנחנו תכף נשמע ממך מילה אחרונה, ואז אנחנו נצא עם השיר של דנה ברגר, לומדת לאהוב, ותודה לשוקי, ומילה אחרונה שלך, שושי יקרה.
מילה אחרונה.
זהו, סיימת.
לא לעצור, זאת אומרת, אין לי... שוב, לא הכנתי את עצמי לזה. אבל אני באמת מקווה שאנשים יקבלו את ההשראה ויאמינו בעצמם וידחפו את עצמם הכי הכי גבוה והכי קדימה שאפשר, כי זה בשבילם.
תודה, המון המון תודות. ואחרינו יש את התוכנית עם שאול אייזנברג, חקירה צולבת. אנחנו מחכים.
והיום אנחנו עם רעיון עם אברום בורג.
עם אברום בורג. צהריים טובים.
יכול להיות שאתה מרגיש עזוב, אני קולטת את זה עכשיו פתאום. אולי הייתי יותר מדי עם עצמי, אולי תפסתי מרחק. מי מחכה למי באזור הנפשי? מי לא קורא למי? אני להסתכל אחד לשני בעיניים עכשיו.